אנחנו אולי נתחיל, טוב, נתחיל אולי בעמוד 2. ישנה משנה, אלה מלקחים במועד וכולי. הרקע של העניין הוא שחכמים רצו שאדם ייכנס מסודר לחג, ולכן הם אמרו שמי שבאמת לא מסתדר לפני החג, אז אנחנו קונסים אותו שלא יוכל להסתדר בכל המועד. אבל עכשיו יש כל מיני אנוסים. כן, הבא ממדינת הים, מדינת השביעה, בעצם בית הסורים וכולי, אז הם יכולים להסתדר, כלומר לסדר את השערות שלהם בכל המועד. כן, זה כל מיני אנוסים. אחד האנוסים זה יוצא מבית הסורים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, האם כל הנושא הזה של האסורים זה רק עניין טכני, או זה גם עניין מהותי? כלומר, איך זה בא לידי ביטוי אם טכני או מהותי? טכני, זאת אומרת, אם אדם נמצא בבית סוהר של גויים, אז הם לא נותנים לו, אין לו אפשרות להסתדר. השאלה היא, מה קורה אם הוא בכלא של ישראל? שכלא ישראל נותנים לו אפשרות, אם הוא רוצה, נותנים לו. אבל הוא בכל זאת לא ניצל את האפשרות, והוא לא הסתדר. אז הוא נקרא, השאלה אם הוא נקרא אנוס או לא נקרא אנוס. מה אתם אומרות, נקרא אנוס או לא נקרא אנוס?
נקרא אנוס, כי הוא נמצא בבית סוהר, וזה לא נורמלי, אז יכול להיות שהתבלבלו עליו הימים, אני יודע.
לא, הוא לא התבלבלו, הוא יודע הימים, אבל הוא יודע את הימים, אבל הוא...
אבל הוא אנוס.
הנפש שלו.
נכון, אז תראו מה אומר הגמרא, מה אומר הירושלמי, יוצא בבית הסורים, אבינן סברין מימר שהוא חבוש אצל גויים. היית אולי אומר שהוא חבוש אצל גויים, אבל אם היה חבוש אצל ישראל, לא. שישראל נותנים לו את האפשרות הטכנית. אתה מימר לך, אז אני אגיד לך שזה לא נכון. ואפילו הוא חבוש אצל ישראל, והוא לא ניצל את זה, אינו ערב לאדם לגלח בבית האסורים. פשוט לא נמצא במציאות מתאימה.
בהוויה שלו.
כן, הוא לא... זה מזכיר לנו את האיגרת של הרב קוק לבצלאל. כן, הרב קוק שם כותב שם לגבי עידוד האומנות. הוא כותב שעם ישראל היה בגלות. כוחות החיים היו מדולדלים, ואז לא היה שום רצון לפתח דברים, לפתח כישרונות. אבל שומרים שמגיעים לארץ ישראל, צריכים באמת, אז ברור, הוא מביא שם דוגמה, בובה שושנה, ילדה עם קיצור שהילדה מתחילה להתעורר לחיים. אז בארץ ישראל כמובן יש עניין שלאט אדם מתעורר, כוחות החיים מתעוררים, ואז יש עניין כמובן להתעסק באמנות וכולי וכולי. זה מביא אותנו רק לסבר את האוזן, זה מאמר, בקיצור הרעיון הוא שכתוב בפתח הקדוש ברוך אומר לאברהם, לך לך מארצך ומולדתך אל הארץ אשר אראך. לכל השואלים, מה זה אראך? צריך להיות אראה לך. מה זה אראך? התשובה היא, אראך זה אראה לך את עצמך. זאת אומרת, הכוחות החיים בעצם מתגלים בארץ ישראל, בארץ כמו המשל הכרם של הכוזרי. כן, שארץ ישראל היא הארץ שבה מתפתחים כוחות החיים. והתלמוד הירושלמי גם אומר את זה מפורש, הוא קורא כמה פעמים, יש כמה מקורות שהוא קורא לארץ ישראל אם. אם, מה זה אם? אם זה אחת שמעודדת, אם זה מישהי מעודדת ודוחפת את הכוחות. אז זה עוזרת לכוחות של האדם להתגלות. צריך עידוד.
מי קורא להם?
מה?
מי קורא להם?
הירושלמי, בכמה מקורות, הוא קורא לה...
במה?
בכמה מקומות. כמה מקומות הוא ממשיל את עם ישראל להם. למשל בתלמוד הבבלי לא כתוב אפילו פעם אחת שארץ ישראל נמשלה להם. אז זה כתוב רק בתלמוד הירושלמי. רק להמחיש את העניין, אני תמיד הייתי נוהג להסביר באירועים את כתוב אצל יוסף שהוא היה בהתחלה, והוא נער את בני בלעה, שהיה מסלצל בשערו. כלומר, טיפח את היופי. אז טיפוח היופי הזה זה דבר חיובי או דבר שלילי?
חיובי.
מה?
למה לא? כוחות החיים?
לא, אנחנו רואים שיש מדרש שאומר שהוא, והוא נער את בני בלעה, את שהוא לא נער, כתוב שם שהוא היה עושה מס, שהוא בבית פוטיפר, שהיה בבית פוטיפר, כתוב שהוא עושה מעשה נערות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך אתה מסלצל בשערך, חייך שאני מגרה בך את הדוב. ואז כל הפרשה של הניסיון עם אשת פוטיפר. אז לכאורה רואים
שזה
לא טוב.
אתה מתרכז לא בכיוון הנכון.
כן, אז זה טוב או לא טוב?
זה גם וגם.
מה?
זה גם וגם.
מה את מתכוונת גם וגם?
הטיפוח היופי והדאגה למראה חיצוני היא דבר די קרוב, יכול להיות באפיקים טובים. אם אתה עושה את זה בצורה מוחצנת כדי לעורר יצרים.
כן, זה ברור, זה ברור. אנחנו מדבר בצורה מעודנת ונכונה. זה ברור. אבל התשובה היא, כמובן מדובר בצד ה... התשובה היא שזה תלוי איפה אדם נמצא, אם אדם נמצא בארץ ישראל או בחוץ לארץ, זאת השאלה, לכן שם אין שום. אנחנו רואים קודם כל, אנחנו רואים שאנחנו רואים שיעקב תמך בשיטה הזאת של צלצול בשר, זאת אומרת בטיפוח היופי, ועובדה היא שהוא בעצמו תפר לו קטונת פסים. קטונת פסים היה טעות מבחינת הקנאה, אבל מבחינת הרעיון.
טיפוח.
מה?
טיפוח.
כן, הוא הסכים עם הדרך שלו. וחוץ לזה, בברכות יעקב ללבניו, הוא אומר, בחור שורו הדר לו, וקרני רעב קרניו, אז הוא מעודד גם, הוא מעודד את כוחות החיים, שם בכלל רואים, כדי להבין מה צריך להיות עם ישראל, צריכים להסתכל בברכת יעקב לבניו. שם רואים שכל הכוחות, כמובן הכל מתוך תורה, אבל יש כוחות חיים, יש כוחות של חוכמה, וגבורה, ויופי. כל הכוחות האלה צריכים לבוא לידי ביטוי בעם ישראל. אז אצל יוסף, למשל, בולט את הנקודה של היופי בתוך יעקב מודד את זה. אבל כשנמצאים בגלות, אז בעצם אביך נמצא בצער, כתוב, הקדוש ברוך הוא בצער, שעם ישראל בגלות, הקדוש ברוך הוא בצער, ואביך נמצא בצער, כולם בצער, אז אתה יכול, באופן טבעי, לא ערב לך, צריך להיות לא ערב לך, אז איך ערב לך במציאות כזאת? תוך אז זאת השאלה, זה דבר מאוד לא נכון. זה כאילו מה, אתה לא מבין שאתה בבית האסורים, אתה כאילו, אתה בגלות, זה כאילו בית האסורים, זה כאילו המחשה. אתה לא מבין שאתה בבית האסורים. אז זהו פחות או יותר, זה פן אחד שרציתי לומר, שבעצם אני אולי אחזור את זה בסוף, אבל אנחנו רואים, יש מאמר של הרב מאיר בר אילן, הוא כותב שם לגבי יום העצמאות, שיש אנשים חושבים, ש בעצם אם אנחנו משווים את ארץ ישראל למקומות שהיו היו מאוד שמורים, כמו גטאות שמורים ככה שהחזיקו חזק את עם ישראל מבחינת קיום התורה והמצוות, אז כביכול באנו לארץ ישראל, אז יש ירידה בתורה, זה פגיעה בתורה. אז הוא אומר, בדיוק הפוך. הוא אומר, אז כל זה, כשאתה אדם מגיע למקום האמיתי שלו, אז יש לו כוחות שמחה וכוחות רצון. כל עבודת השם שלו נראית אחרת. זה לא, עבודת השם זה לא איזה טכניקה שצריכים לעשות אותה. זה איכות אחרת של עבודת השם. זה בכלל אי אפשר להשוות. כלומר, אני לא מדבר עכשיו שגם יש המון המון ישיבות וכו' וכו', אבל גם נניח שלא היו. לגבי קיום התורה ועבודת השם, אין מה להשוות את עבודת השם בארץ ישראל, עבודת השם בחוץ לארץ. טוב, אז זה נקודה אחת. בעצם, סליחה, אולי בעניין זה עוד בעצם עוד נקודה, סליחה, עוד נקודה. יש, מה אתם אומרות? אני אציג את זה כשאלה. ואחרי זה אני אפחד היכולת שאמרתי את זה פעם, אבל נחזור את זה פעם. מה קורה אם נניח היום אני גם היום זה גם לא ברור מה בדיוק מעמד של שירותים, שהיום השירותים הם הרבה יותר נקיים ממה שהיו פעם, אבל נניח ששירותים גם אף אחד לא יגיד שאפשר בתוך השירותים לברך, דוגמה, גם שירותים נקיים וכולי, אבל לא יצויר, אני מדבר על שירותים של אז, לא יצויר שמקום שברור שיש פה איזה בעיה, זה מקום טומאה או משהו מהכל, לא יודע איך ביוחד נגדיר את זה. אבל אם אדם, אם אדם, זה רק לצייר את הציור, זה ציור היפותטי, אבל רק להבין את העניין. אם אדם שם את היד שלו, יד שלו בשירותים, והראש שלו מחוץ לשירותים, זאת אומרת, הוא יכול לברך, הוא לא יכול לברך. מה?
לא יכול לברך
את המומות. טוב, אז נראה ב... מה?
הוא לא יכול לברך.
אז בוא נראה.
שובר רובו בפנים.
מה? אז בוא נראה, תראו... מה? מה?
אם היה בחוץ לארץ, מהראש...
אז תכף תראי, תכף תראי. תכף תראי. תכף תראו דבר מעניין.
מה שאתה אומר למעשה זה שהמעמד של ארץ ישראל הוא נותן... רובד נוסף ל...
כן, כן, אז איך תראי, אני לא התחלתי להגיד, אני רק עכשיו, לא, מה שאמרתי עד עכשיו כן, ברור. עכשיו אני מחזק את זה, תכף תראי, דבר מאוד מעניין. איתמה, בואו נראה, עזבו צועה על בשרו, זה ה... ידו מונחת בבית הכיסא, בואו נגע, זה יותר פשוט, ידו מונחת בבית הכיסא. רב אונה אמר, מותר לקרוא קריאת שמה, תקשיבו טוב. ורב חיסדה אמר אסור לקרוא קריאת שמע. יש פה מחלוקת בין רב אונה ורב חיסדה, אז זה לא כל כך פשוט. יש מישהו שאומר שמותר לקרוא קריאת שמע, אם ידו בבית הכיסא הוא יכול לקרוא קריאת שמע. אמר רבא, מה הייתה מה דרב אונה? רב אונה שמה אומר? שמותר לקרוא קריאת שמע, דכתיב כל הנשמה תהלליה. זאת אומרת יש נתק בין הראש לבין היד, יש ניתוק בין הראש ובין היד, בסדר? לרב חיסדה אמר אסור לקרוא קריאת שמע, מה הייתה מדי רב חיסדה? דכתיב כל עצמותיי תאמרנה, השם היא כמוך. כן? עכשיו... אז בסדר, כל עצמותיי תאמרנה, זאת אומרת, מה זה כל עצמותיי תאמרנה? הכוונה שהאדם זה יחידה אחת. כל האדם זה יחידה אחת. אולי נקדים ונגיד, זה לא כתבתי, אבל נגיד את זה. אנחנו יודעים שיש דין, דין ידוע, שאם עובר שמסכן את היולדת, אז מותר, כמובן חייבים להרוג אותו, להציד האימא, עד שהוא בעצם נקרא נילוד. ברגע שהוא נקרא נילוד, אז אין דוחים נפש מפני נפש. השאלה היא, כן, זה לא על הדין הזה אני מתרכז, אני רק מתרכז, מתי הוא נקרא נילוד? זאת השאלה.
מתי הוא יוצא לאוויר העולם?
מתי הוא יוצא לאוויר העולם? זאת השאלה.
שהוא כבר נושם נשימה ראשונה.
מה?
לא, ושהוא מסוגל.
האם זה רק שהראש או רק שכל הגוף?
נכון, זאת השאלה. אז לפי התלמוד הבבלי כתוב שהוא מוציא את הראש. הוא מוציא את הראש ונקרא נילוד. לפי התלמוד הירושלמי הוא מוציא את ראשו ורובו. זה הגדרה אחרת לגמרי.
ומה אם הוא מסוגל ללדת אבל עוד לא?
מה?
מה אם הוא מסוגל ללדת, אבל עוד לא, גם הראש לא יצא, אבל
מה?
הוא מסוגל.
מה זה מסוגל? לא, כל עוד הראש לא יצא, אז כל עוד לא יצא משום דבר, זה לא נקרא שהוא לא נולד. בקיצור, השאלה היא, מה זה האדם? האדם זה רק הצד האנליטי שלו, או זה גם הצדדים רגשיים שבו? כלומר, כל הזה, זאת השאלה, זאת בדיוק השאלה. עכשיו אני רוצה להפתיע אתכם, לראות ב... ראינו, צועה על בשרו זה כמו ידו מונחת בבית הכיסא, נכון? זה אותו דבר. בכוונה צועה על בשרו, אנחנו קצת פה איזה... אבל קיצור, ידו על... בואו ניקח, כאילו, מדובר, אם ידו מונחת בבית הכיסא, רב אונה אמר, אני קורא את התלמוד הירושלמי, רב אונה אמר שאסור, אסור, אם הבשרו נוגע בצועה זה כמו ידו בשירותים,
רב אונה אומר שמותר.
לא, אבל פה תראי, בתלמוד הירושלמי אומר שאסור. הוא אומר שאסור. זה תרגום של ידו בשירותים. בקיצור, הוא אומר שאסור. זה שאמר שמותר, מה, את לא מבינה בדיוק מה אמרתי?
איפה זה כתוב?
הנה כתוב, לא, בוא תראה, אני אסביר עוד בין. אני לא רוצה בדיוק להיכנס לזה, אבל אם תבין, במקור הבא. יש שני מושגים, צועה על בשרו וידו מונחת בבית הכיסא. זה אותם מושגים. נכון? זה אותם מושגים, עם הראש אז אותו דבר, אז התלמוד הירושלמי לא מביא מונחת בבית הכיסא, אבל זה כמו מונחת בבית הכיסא, זה לסורך העניין, נבין. אם ובלבד שלא יהיה, ידו מונחת בבית הכיסא, זה כאילו כתוב. אם ידו מונחת בבית הכיסא, אז אסור לו. אסור לו להתפלל. אז רגע, רב הונא אמר שמותר לו להתפלל. נכון? לפני זה ראינו בתלמוד הבבלי שהוא אמר שמותר להתפלל, מותר לו להתפלל. ופה רב הונא מה אומר? שאם ידו בבית הכיסא, אז אסור לו להתפלל. אז מה קורה כאן?
אולי תלוי מה יש בתוך.
לא, זה לא תלוי, בטח שלא תלוי. אלא מה, זה תלוי. זה תלוי, זה מה שהסברנו, איך אדם מוגדר, אם הוא אדם מוגדר רק הראש או גם כל הגוף. זה בדיוק העניין, זה מחלוקת דומה. לפי, הרי מה אומר רב הונא? רב הונא אומר שבעצם היד, במקור הבבלי, היד מנותקת מהראש, זה שני דברים, זה לא אורגניזם אחד. יש יד ויש ראש, וזה לא שייך. זאת אומרת, זה שהיד של ליבה השירותים, זה עדיין לא שייך לראש. הראש זה משהו אחר. ובתלמוד הירושלמי אומר שהיד והראש זה אותו דבר.
אותו רב הונא.
כן, אותו רב הונא. השאלה, זה לא השאלה ברב הונא מה הוא אומר, השאלה מה העורך אומר. כאילו העורך אומר, רב הונא מסכים שבארץ ישראל כולם מסכימים שאדם זה אורגניזם אחד. רב הונא מסכים לרב חיסדא. בגלות יש מחלוקת אם האדם הוא אורגניזם אחד או לא אורגניזם אחד, אם אתה מחלק את היד והראש שלא מחלק, אבל התלמוד הירושלמי אומר, תדע לך רב הונא שאמר שבגלות האדם זה לא אורגניזם אחד, הוא מסכים שבארץ ישראל האדם הוא אורגניזם אחד, כל כוחות החיים מתחברים משולבים ביחד, בדיוק, נכון, כל כוחות החיים משולבים, פשוט מדהים, לא? מה, אני חושב שזה מדהים.
כן,
בסדר.
אני חדשה פה, אני חדשה לשאול שאלה. אלה שכתבו על הלכה לגורות, הרבנים שנמצאים, החכמים שנמצאים פה בתלמוד הבבלי, חי בבבל, הרב הונא חי בבבל.
כן.
הוא חי בבבל. אז אתה אומר שמי שערך בעצם, מי שערך את התלמוד הירושלמי, שם את הדגשים הנכונים על מה שהוא רצה להגיד.
או שרב הונא אמר את זה במפורש, או שהוא שם את הדגש, כל אחד שם את הדגש על מה שהוא רוצה לשים את הדגש, נכון? על המציאות של נמצאת אז, כן, בהחלט כן.
רב הונא לא עלה לארץ ישראל?
מה?
רב הונא לא
עלה? לא, רב הונא היה בבבל. אבל היו שמועות, הגיעו כל מיני שמועות, ותוך על כל פנים, ישנם הרבה אפשרויות. אני חושב שהאפשרות הפשוטה היא שהוא שמע את המאמר של רב הונא, ואומר לו, אבל רב הונא לא מסכים בארץ ישראל להגיד שזה שונה. אולי, כנראה שהוא לא אמר במפורש, כן, תוך ה... הוא אמר את זה, הוא הסביר את זה רק בחוץ לארץ. בארץ ישראל הוא יגיד משהו אחר.
זאת אומרת, זה חשוב לנו לדעת שהירושלמי רוצה שנחשב שזה יחידה אחת.
נכון, בדיוק, נכון, נכון, זה בדיוק.
למשל, ואת סיפרת? כן, על הדוד בן 94 שסיפר שהוא ראה...
אווירון, מטוס.
מטוס, שכתוב עליו חיל האוויר הישראלי. אז זה כאילו... מה זה? זה לא בית מדרש, זה לא כלום. אבל זה כן גאולה. צריך לראות את זה. כאילו, זה הסיפור, אני חושבת. כאילו, שכל דבר כאן בארץ יש בו קדושה. כבישים, רמזורים.
נכון, זה... נכון. זה גם, אנחנו כל כך דברים על האדם הפנימי. כל הכוחות החיים צריכים להצמיח פה. כוחות חיים גדולים, צריכים לדבר בעוצמות ולעודד כוחות. ולהבין שזה הכל צריך להיות מתוך תורה, אבל זה לא מנוגד את התורה. פעם היו אומרים, מה זה, זה כל אומנות, וזה ביטול תורה או דברים כאלו. לא, אבל ברור שזה לא... זה חלק מההתגלות של כוחות החיים, של אומה נורמלית. ההבדל בינינו ובין אומות העולם.
פלוס, פלוס, פלוס.
העובדה שאנחנו נותנים יותר משמעות ועומק, בגלל שהכל בא מתוך תורה. אז זה הנקודת הזה, אבל כל הכוחות החיים האלה, כמו כל גוף בריא, צריך לפתח את כוחות היצירה שבו.
אז אתה מדבר על הרמוניה בעצם, שיש חיבור בין החלקים.
נכון, בטח הרמוניה, צריך להיות הרמוניה, צריך להיות, יש כוחות חיים לבני אדם, במציאות טבעית, במציאות שלו, שנמצא בארץ ישראל, שזה ארץ החיים שלו. הוא צריך לגדל את הכוחות שלו, כל אחד בתחומים המיוחדים שלו. אני אומר שה... מה?
וזה בגדר מהפכה, למרות שעברו 67 שנה.
זה... לא, מה פירוש? לאט לאט הדברים האלה הולכים וצומחים, ברוך השם. מה, רואים שדברים גורים, רואים שדברים משתנים, מתרחשים. בסדר, אנחנו בתודעה, אנחנו בתודעה של גלות, עוד יושב לנו עמוק בראש.
אבל לנו זה לא מי יושב עמוק בראש, אנחנו לא יודעים מה זה גלות בכלל.
לא, זה לא עניין של להיות בגלות, זה עניין של כל מיני מסרים.
תפיסה?
כן, זה כל מיני, מה?
אני לא יודעת, אני סתם רוצה לספר לכם. הנכדה שלי הראתה לי צילום, זאת אומרת, סרט שהיא צילמה באולפנה. היא אמרה, סתם, השכבה שלנו הייתה צריכה לסדר את החדר אוכל. סידרנו את החדר אוכל, פתאום התחלנו לרקוד, והיא צילמה אותם רוקדות, בשמחה כזאת, אמרתי, פשוט התחלתי לבכות, כי אמרתי, מה זה? זה ארץ ישראל, זה כל כך יפה, ילדות שמחות, פשוט שמחות.
נכון.
כזה
פורץ מבפנוך שלהם. בתוך העבודה של לסדר חדר אוכל. פורצת איזושהי
שמחה. העניין של גלות או לא גלות, זה לא פונקציה של להיות בה. זה פונקציה של תודעה של כל מיני מסרים שהם היו נכונים לשעתם והצילו אותם ישראל, אבל הם לא נכונים במציאות של תחייה לאומית, והם כל הזמן מפריעים, כל הזמן הם... לא יודע, הם כל הזמן מפריעים לכוחות לצאת. זה, אני חושב שזה דברים ברורים מה שאני אומר, רק... טוב, טוב, עכשיו אני רוצה להגיע למשהו מאוד מעניין, שהוא גם שייך ל... תסתכלו רגע במקור אחרי זה, מקור חמישי, בעמוד 2, מקור חמישי. הקודם נכסיו לאחרים והניח את בניו, מה שעשה עשוי, אבל אין רוח חכמים נוחה אמנו. כן, זה הדעה המרכזית, ככה ההלכה, שאסור להעביר ירושה מבנים לא ראויים לאחרים. זאת אומרת, אם הוא העביר, אז ברור שאדם זכותו לעשות ברכוש לו מה שהוא רוצה. אבל אם הוא העביר, אין רוח המנוחה ממנו עושה דבר לא נכון. אני עכשיו קורא את הגמרא, יש דעה אחרת, אבל לא משנה, ההלכה היא כמו הדעה הראשונה. אמר רבי בא בר ממל, הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו, עליו הוא אומר, ותאי עוונותם על עצמותם. לכאורה, מה זה? מה שייך הפסוק הזה? מה זה קשור למי שכותב נכסיו לאחרים? כן?
מה פירוש הפסוק הזה בכלל? מה זה
אומר? אני גם לא מבין אותו עד הסוף. אני לא מבין אותו עד הסוף, אבל תכף אני... מה שאני רוצה להגיד, אני אבין דרכו. מה רוצים פה להגיד? לשים לב שקודם כל איפה מופיע הפסוק הזה? בספר יחזקאל. יחזקאל למד ב'. יחזקאל למד ו' למד ז', למד ז', למד ו' או למד ז'? למד ז'. מה יש לנו ביחזקאל למד ז'? הנבואה הכי חשובה שיש.
עצמות היבשות.
חזון העצמות היבשות. נכון, אז זה כבר מתקרב. חזון העצמות היבשות. מה כתוב בחזון העצמות היבשות? זה בגלל שאנחנו ניפגש בזה עוד. מה כתוב בחזון העצמות היבשות? כתוב, והוצאתי אתכם מקברותיכם עמי, ואז הבאתי אתכם לארץ ישראל. אגב, ראיתי, בדיוק ראיתי לפני כמה ימים, פתחתי איזה ספר על מבשרי הציונות. ראיתי שם הרב מוליבר, הוא כותב, שבהתחלה כתוב רע, יש שם בתיאור של העצמות היבשות שמדובר על רעש, ואחרי זה, ונתתי רוחי בכם. אבל קודם כל, הרעש הזה, זה האנטישמיות. זה כל הזה שמקבצים אותנו, זה שאנחנו מתקבצים להיות אורגן אחד, בחזרה, זה קודם כל בשלב ראשוני, זה בגלל האנטישמיות. תקרב יש לה, עצם לעצמותה. אז קודם כל, האנטישמיות, אחרי זה, יש את השלב של הייחודיות היהודית, הנשמה היא הנשמה המיוחדת, רוח השם, שנמצאת בנו. על כל פנים, ברור שבספר יחזקאל כותב שהגלות נקראת בית קברות. כן? הוצאתי אתכם מקברותיכם עמי. עכשיו, מה עם ישראל אומר שם? כתוב, עם ישראל אומר שם בתוך הזה, אומר, יבשו עצמותינו, נגזרנו לנו. זאת אומרת, יבשו עצמותינו, נגזרנו לנו, הכוונה היא שאין שום תקווה, אין שום עתיד. אז זהו, אנחנו... אנחנו אין, כבר אין תחולת, אנחנו כבר ברור שלא יצא מאיתנו משהו, וכל חזון העצמות היבשות בא לומר לא יתייחיה לאומית. בעצם חזון העצמות היבשות הכוונה שמהגלות מבית קברות אנחנו עוברים לארץ ישראל, זה בעצם התחייה הלאומית. זה בעצם, תשימו לב, אותי חרדים, אני לא יודע אם בדיוק שפעם שמעתם, אבל חרדים אוהבים לקרוא ליום העצמאות בלאג, בציניות, הם קוראים לו יום העצמות. כאילו זה עצמות יבשות, זה מה שנגזרנו לנו, בקיצור, הם לא מאמינים במדינה, הם לא מאמינים שבעזרת השם יהיה טוב, עם ישראל הולך לדרך נכונה, הוא מתקדם כל הזמן, ובסופו של דבר הוא ימלא את הייעוד שלו. כלומר, אומרים, תסתכלו, תהיו ריאליים, תראו מה קורה כאן, כמה הדברים לא טובים יש פה וכו' וכו', אז... על זה אתם שמחים? מה...
מה הצהלה?
ואנחנו בהחלט, עם ישראל קודם כל בשורשו הוא עם אופטימי, נכון? אנחנו... עם ישראל נולד, כלומר, עם ישראל נולד בזכות יצחק. כן, אברהם הוליד את יצחק בשעה שזה דבר... שזה היה באופן טבעי, זה היה בלתי אפשרי. כלומר, עם ישראל בכלל הוא אופטימי ללא תקנה. הוא כל ה... אין ייאוש בעולם, אין משבר, אין כל ה... בסופו של דבר הוא ינצח, אין משהו שיעצור אותו, זה הרעיון, תמיד הוא מאמין באמונה שלמה שיהיה העתיד טוב יותר. זאת אומרת, לו יצויר שבאמת היה הידיעה מוחלטת, אני מדבר מהנושא של הירושה, שלא יצא מהאדם הזה שום דבר, מהבן, מהנכד, מהנין, מכולן, היה לנו ידיעה מוחלטת, כמובן לא יכול להיות כזה דבר. אז באמת אין שום סיבה לתת לו את הירושה. כלומר, הירושה, מה זה הירושה? הכסף בא לעזור למפעל. במפעל, זה רק מי שמממש אותו. בצורה טובה, אם אני יודע מראש הוא לא מממש אותו, אז מה לתת לו את העניין? אלא מה, בעצם אני אומר בזה שאני נותן לו את הירושה, אני אומר לו שאני בטוח שיצא ממך, לא ממך, אתה, או שאתה תחזור בתשובה, אם לא אתה הבן שלך, אם לא הבן שלך, הנכד שלך. אבל ברור, אין לי שום ספק בזה. זה בעיקר כמו התחייה הלאומית. אתם רואים עצמות יבשות. אז ברור שזה לא, ברור שהעצמות האלה תהיה רוח, והם יחיו. ויהיה תחייה לאומית, זה ברור. ברור שאי אפשר להסתכל רק מה שפה עכשיו. ולכן זה, ויהי אבונם על עצמותם, זאת אומרת שהם נשארו בגדר עצמות. הם לא הבינו שיש פה משהו להחיות את העצמות. העצמאות זה כאילו, מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוכו. זה את א', א' זה הנקודה מיוחדת של הנקודה האחדותית של המציאות. זה הקדוש ברוך הוא, מכניסים אותו, זה משהו אחר לגמרי. זה
עצמות.
נכון? עכשיו, יכול להיות שאמרתי את זה, אבל אם נחזור, זה בגלל שזה מאוד מתאים ליום עצמאות בכל הנושא הזה. איך הדברים האלה באים לידי ביטוי גם ב... אולי נתחיל, רגע, תעפרו רגע, עמוד 3. אתם יודעים מה, לא נתחיל, בסדר, נפתח רגע עמוד 3. כן, רבי אבי באקו. חמה אחת ברנש, סליק מקיפטה ולעיל. זאת אומרת, בעצם, בנושא מצוות התלויות בארץ, אז אקו זה כבר נחשב חוץ לארץ. אז באופן עקרוני, אז גם...
אבל אפילו שיש לה כאילו חומה,
לא, לא, זה, אני לא יודע מאיפה, אני לא יודע שם, תמיד אקו, חזל חיבקו את אקו לשניים. לא יודע בדיוק, לא מתמצא בנושא הזה יותר מדי, אבל אמרו שאקו זה לעניין מצוות התלויות בארץ. ואז, מהבחינה הזאת, לכהן, בקיצור, כהן יש לו בעיה להגיע לשם. לפי ה... לא יודע אם להלכה למעשה, אבל לפחות לפי ה... יש לו בעיה לכהן. אמר לית את בריאה דפלן כהנה, אז שואל אותו רבי, שהוא היה כאילו בקטע שנקרא חוץ לארץ, לעניין המצוות התלויות בארץ, האם לא היה אביך הכהן? אז מה אתה עושה כאן? איך אתה מגיע לכאן?
מה זה פלן? פלוני.
כן, הפלוני הזה, כן, הפלוני הכהן, כן. לא אבי אבוך כהן, הרי אני יודע, אתה זוכר שאבא שלך הוא כהן, אז איך אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? אמר לי, עיניו של אבא היו גבוהות, ונשא אישה שאינה הוגנת לו, וחילל את אותו האיש. אני חלל. זאת אומרת, כהן הרי יכול לטמא את ההמשכיות שלו, אז אני בעצם לא כהן. אני כהן חלל, אז אני בעצם לא כהן, אז לכן אין לי שום בעיה. תסתכלו במקור הבא, רב חייא חזי אליהו גברא, לא משנה, רבי, רבי חייא, זה אותו הסיפור, זה המקור, זה הסיפור הקודם. רבי חייא חזי אליהו גברא דאב וקאי בבית קברות. אמר לי, לאו בן איש פלוני כהן אתה? אמר לי, אם. אבו עוד אברה גבה עיניים היה, ונתן עיניו בגרושה וחיללו. כן, אבי התחתן עם גרושה וכולי. שמים לב? הסיפור השני, איפה הוא היה?
בבית
קברות.
אבל אין מסקנה שונה בשניהם.
לא, לא, אבל מה הבעיה? למה הוא בבית קברות שהסיפור... קודם כל, אם זה הסיפור... קודם כל מסתבר שהסיפור האותנטי זה הסיפור הראשון. בגלל שזה סיפור על מקרים שקראו לתנאים בארץ ישראל. אז זה מסתבר שזה הסיפור. אז למה הוא לא מביא את הסיפור? למה הוא משנה את הסיפור? הוא אומר פה בית קברות. הרי לא מדובר בסיפור הראשון, לא מדובר בבית קברות. אלא מה העניין? העניין שבבבל לא היו מוכנים להגדיר את חוץ לארץ בית קברות. הסיפור היה באמת בית קברות. זאת אומרת, בגלות זה בית קברות. זה הרעיון. אבל בשום פנים ואופן לא היו מוכנים להגדיר את המציאות שלהם בגלות כבית קברות. אז הם סיפרו שזה מדובר בית קברות ממש. כן, פשוט. וזה מביא אותנו למתים שיחיה יחזקאל. כולם מכירים את הגמרא, המתים שיחיה יחזקאל. תסתכלו, רבי אליעזר אומר, מתים שיחיה יחזקאל עמדו על רגליהם, אמרו שירה, ואחרי זה כתוב...
סליחה שאני מפריע, לא
כך
הבנתי
סיפור
זה של
עכו והבית קברות. אני אומר שבגלות, הגלות יקרית בית קברות.
נו, אז?
לא, אז התלמוד הבבלי לא יכול לקבל את זה שלגלות קוראים בית קברות. אז הוא אומר שמדובר בבית קברות.
אבל...
למעלה זה ירושלמי, ואחר כך זה בבלי.
כן, אבל...
מה הבעיה?
הבבלי היה יכול להגיד...
מה יכול להגיד?
המציאות באקו, שזה כאילו מחוץ לארץ ישראל, נחשבת, אם אני הבנתי, נכון?
כן, נכון.
נחשבת כאילו שזה חוץ לארץ, והמציאות חוץ לארץ זה כמו בית קברות.
נכון, אז התלמוד הבבלי לא יכול לקבל את המציאות הזאת שקוראים לחוץ לארץ בית קברות.
אבל הוא אומר בית קברות.
לא, אז הוא ממציא סיפור של בית קברות ממש. בית קברות, עם קברים, עם מתים. הרי חוץ לארץ אין קברים, לא מדובר שיש קברים מתים. הוא נקרא בית קברות בעצמו, וזה מה שכתוב ביחזקאל, והוצאתי אתכם מקברותיכם עמי. אז זה בית קברות. אני מגדיר את חוץ לארץ בית קברות, אבל התלמוד הבבלי לא יכול להגדיר את זה בית קברות.
אז הוא מספר סיפור.
סיפור על בית קברות.
כפשוטו.
מה?
כן,
כפשוטו. לא, זה לא היה סיפור, זה כאילו הוא ממציא סיפור אחר. נותן לו בית קברות, בית קברות. כמו שאנחנו מבינים, אז זה בית קברות. וזה מביא אותנו לסיפור, לגמרא המפורסמת של ה... של... של... כן, של המתים שיחיה יחזקאל. נכון, מתים שיחיה יחזקאל עמדו על רגליהם ואמרו שירה ומתו וכו', ויש אחרי זה מתים שיחזקאל עלו לארץ ישראל וכו' וכו' וכל ה... בקיצור, מה כתוב בגמרא הזאת? לוקחים את המשל של יחזקאל, שמדבר שעם ישראל הוא בחינת מת בחוץ לארץ, ועולה לארץ ישראל, עושים את זה, בעצם עושים לו המחשה, שמדובר לא בארץ עם ישראל שהוא יבשו עצמותיו ועולה לארץ ישראל, אלא אנשים שהיו מתים ועכשיו הם חיים. בתלמוד הירושלמי אין מילה אחת על כזה דבר, בגלל שזה זה מוציא את הפסוק מפשוטו. כלומר, הם לא יכלו לקבל את זה, בבבל לא יכלו לקבל שארץ ישראל נקראת בית קברות, אז אמרו, מדובר, מתים, מתים. מראה שבחזקה לחיה אותם, החיה אותם, כמו תחיית המתים כזאת. בגלל שהם לא יכלו לקבל את זה שחוץ לארץ נקראת בית קברות. פשוט.
הבבלי.
הבבלי לא יכול לקבל. נכון. וזה מביא אותנו לדבר...
גם, זה גם סוג של הימלטות לאיזשהו מיתוס מסתורי כזה. כאילו...
אני תכף אחדד את זה בדיוק ב... תסתכלו רגע, נחזור לעמוד 2. כתוב, לולב הגזול והיבש פסול. כן, לולב, יש דין של לולב יבש פסול. לולב יבש, אין בו שום לחלוחית. עכשיו, למה הוא פסול? אז נראית התלמוד הבבלי. בשלמה יבש פסול, למה? הדר באינן ולקה. הוא לא הדר, אני קורא בעמוד 2 למטה. צריך הדר, ממש למטה. צריך שהוא יהיה הדר. הוא לא הדר. הוא לא אדר. עכשיו, לפי התלמוד הירושלמי, תסתכלו, רבי יבין בשם רבי יהודה בן פזי, היבש פסול, על שם לא המתים יעללו כה. פסוק בתהילים, כן, שאנחנו אומרים אותו בהלל, לא המתים יעללו כה, הכוונה היא שבעצם עלוליו מסמל את עבודת השם. ועבודת השם צריכה להיות מתוך שמחה. מי שלא שמח הוא בחינת מת. אם הוא מת, העבודה שלו היא לא עבודה רוחנית. זה מה שאמרנו, שבגלות היה אולי טכניקה, אולי שמרו יותר, היה גטאות ששמרו את האדם שיעשה את כל המעשים. אבל הוא לא עשה את זה מתוך שמחה, מתוך רצון. אז זה לא... כל הנושא של... כל הנושא של עבודת השם צריכה להיות מתוך שמחה. אגב, יש אולי גם דין, עוד דין מעניין, גם אמרנו דין של חול המועד, יש עוד דין מעניין, שם כתוב שאסור לעבור דירה בחול המועד.
אבל בארץ ישראל, כן.
לא, לא, זה בא לך, לא, לא, זה לא מופיע במקורות. אסור לעבור דירה בארץ, אסור לאדם לעבור דירה. אפילו מדירה מוזנחת לדירה משופרת. זה לא מספיק שמחה. כל זה, לא. אומרת הגמרא, לא, זה אני חפץ רגע, לא חוצה. בסדר, לא, זה שייך. כל זה אם מדובר בדירה שלא שלו. דירה מושכרת X לדירה מושכרת Y. אבל אם אדם עובר דירה לשלו, אפילו מדירה משופרת עובר לתוך שלו, מדירה משופרת לדירה מוזנחת, אומר הירושלמי שמותר לו לעבור. למה? שמחה לאדם שהוא דר בתוך שלו. אז אומר בהשאלה שזה ארץ שלנו, ארץ ישראל היא ארץ שלנו. שמחה לאדם שאנחנו, קודם כל שמחה שאנחנו נמצאים בארץ שלנו, זה השמחה. בלי זה, והיה כי תבוא אל הארץ, אין והיה אלא לשון שמחה. אנחנו יודעים שברכת כהנים, גם ברכת כהנים, אנחנו יודעים שבגלות לא היו נושאים כפיים, רק במוסף של שלושה רגלים, שאז כביכול אתה מגיע לאיזה מצב זמני של איזה שמחה, מותר לשאת כפיים. אבל המציאות היא שאתה לא שמח, איך אתה יכול להיות שמח בגלות? זה באופן טבעי אתה לא שמח. בקיצור, מה שאנחנו אומרים פה, שעבודת השם, הלולב מסמל את עבודת השם, עבודת השם צריך להיות מתוך שמחה. השאלה היא, למה התלמוד הבבלי לא קיבל את הטעם היפה, את הטעם חינוכי כזה, שהוא לא שייך רק לארבעת המינים, הוא שייך בכלל לכל מצוות התורה, דרך הלולב. כזה טעם יפה, למה התלמוד הבבלי לא קיבל אותו? אפשרות אחת לומר, שזה במקרה. זאת אומרת, הוא לא, שהוא לא... יכול להיות שהוא מסכים, אבל הוא לא קיבל. זה אפשרות אחת. אני רוצה להראות, קודם כל, שזה באופן עקרוני הוא לא קיבל. הוא לא קיבל. איך רואים באופן עקרוני? לא הבאתי את המקור הזה, אבל נגיד את זה בעל פה. יש גם בתלמוד הבבלי, וגם בתלמוד הירושלמי, מסופר על מנהגם של אנשי ירושלים, בחג הסוכות. ככה היה מנהגם של אנשי ירושלים. אנשי ירושלים כל הזמן היו צמודים לארבעת המינים. כל דבר היו עושים עם ארבעת המינים. כן? זה ברייתא מאוד מעניינת. יש בה להדגיש עוד כמה דברים. יכול להיות שדיברנו עליה באיזה זווית אחת, פעם אחת. זה ממש מעניין. אבל עכשיו השאלה, שני התלמודים מתייחסים למצוות שבין אדם לחברו. שגם בהם אותם, גם היו עושים עם ארבעה המינים. אומר התלמוד הירושלמי, איזה מצוות בין אדם לחברו? היה הולך לבקר את החולה, לבקר חולים ולנחם אבלים, לולבו בידו. בתלמוד הירושלמי כתוב רק לבקר חולים. ולנחם אבלים לא כתוב. למה? מה פה הרעיון? למה? אלא הרעיון הוא פשוט. הרעיון הוא ששמחה, לפי התלמוד הירושלמי, מה זה ארבעה מינים? ארבעה מינים סמלים שמחה. שמחה לא שייכת בבית האבל. שייך להשתתף איתו, לעודד אותו, אבל לא שמחה. אז אני מביא את ארבעת המינים שמסמלים שמחה לבית האבל, לא מתאים. אבל לפי התלמוד הבבלי, אין שום קשר בין ארבעת המינים לבין שמחה. זה לא קשור, זה כמו... מצוות תפילין, הרי פעם היו הולכים בתפילין כל היום. אז נניח שאני בא לכם אבלים עם תפילין. עם מצווה, אני בא לכם אבלים עם ארבעה מינים, לפי הבבלי. אין שום בעיה, זה מכשיר מצווה, זה הכל. זה מכשיר שאני בא מקיים מצווה, אבל אין לו שום קשר לשמחה. כלומר, התלמוד הבבלי באופן עקרוני, הוא לא מקבל את מה שהתלמוד הירושלמי אומר, שבעצם לולב מסמל שמחה. זאת אומרת, זה עקרוני, זה לא מקרי. פשוט מדהים. ולמה? מה באמת שורש העניין? שורש העניין הוא פשוט. זה מתחיל במשנה. המשנה אומרת, המשנה משתמדרת על חובות האדם בקיום המצוות. אז כולנו יודעים שיש מצוות התלויות בארץ. ברור שמצוות התלויות בארץ זה בארץ ישראל. אבל מה קורה? המצוות שאנחנו קוראים להם חובת הגוף. הם רק בארץ ישראל או גם בחוץ לארץ? אז אנחנו כולם יודעים, אנחנו בעולם הישיבות הארץ ישראלי, כולם מכירים את הספרי שאומר, הציבי לך ציונים. שבעצם בחוץ לארץ פטורים מן המצוות, כל המצוות. אבל אנחנו עושים את זה כדי שלא לשכוח. כן, לתרגל אותם. אבל באופן עקרוני פטורים. נשים לב ונראה שזה בעצם מחלוקת בין שני התלמודים. אם בחוץ לארץ פטורים מן המצוות או לא פטורים מן המצוות. ישנו פסוק בפרשת ראה, כתוב אלה המצוות אשר תעשו אותם בארץ. בארץ ולא בחוץ לארץ. אז התלמוד הירושלמי אומר כל המצוות. על כל המצוות יש פטור עקרוני לקיים מצוות בחוץ לארץ. אחרי זה התלמוד הירושלמי אומר, אבל מניין שנוהגות? זאת אומרת, אחרי שאמרתי שיש פטור עקרוני, מניין שנוהגות? כנראה בגלל הציבי לך ציונים, אז מקיימים גם אותם בחוץ לארץ, אבל אחרי שאמרתי שיש פטור. בתלמוד הבבלי, לעומת זאת, יש, מביאים את הפסוק, אלה המצוות שתעשו אותם בארץ, יוצא שכל המצוות רק בארץ, מביאים פסוק סותר, שהם כאילו מהפסוק הזה משמע שכל המצוות הם בחוץ לארץ, גם בחוץ לארץ, אין הבדל בין ארץ ישראל וחוץ לארץ, כל המצוות גם בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ, ומביא פסוק שלישי שמכריע שכל המצוות, שהמצוות האלה גם בחוץ לארץ, גם בחוץ לארץ יש חיוב, כלומר לפי התלמוד הבבלי יש חיוב לקיים את כל המצוות, מצוות שהן חובת הגוף בחוץ לארץ, ולפי התלמוד הירושלמי יש פטור, הם רק נוהגות. כן, אז עכשיו אנחנו מבינים. התלמוד, כלומר, מבחינת התלמוד הבבלי בעצם היהדות זה תורה ומצוות, זה רק לקיים את המצוות. ולא יכול להיות שלא יקיימו את המצוות באופן הזה בחוץ לארץ. פשוט לא יכול להיות. עכשיו, אם אני אומר, אז ברור למה התלמוד הירושלמי לא יכול, התלמוד הבבלי, למה התלמוד הבבלי לא יכול לקבל את הפסוק לא המתים יעלויה? בגלל שאם הוא יקבל את הפסוק לא המתים יעלויה, זאת אומרת, נזכר ביחזקאל, אז יכול להיות שבחוץ לארץ אנחנו מבחינת מתים, עצם המציאות שלנו בחוץ לארץ, אז אנחנו נהיה פטורים מהמצוות, וזה לא יכול להיות. ברור שלא יכול להיות מציאות שאנחנו פטורים מהמצוות. חייבים במצוות. טוב.
אני רוצה
לשאול
לדבר,
שזה
מתים.
קודם כל, מה השם שלך?
חפצי.
איפה? את גם מבטל?
לא.
מה? מירושלים?
יש את כל הסיפור של שמחת בית השואבה. זה כתוב בתלמוד הבבלי. יש שם שמחה.
לא, שמחת בית... לא, שמחת בית השואבה זה משנה.
זה המשנה.
כן, ברור.
זה לא כתוב בתלמוד הבבלי, השמחה.
בטח שכתוב.
אוקיי, אז אתה בעצם אומר שכל המושג של שמחה של ארץ ישראל לא כל כך מוזכרת בתלמוד הבבלי.
אני אומר, שמחה בעבודת השם באופן כללי. ברור שהשמחת בית השואבה, מושג שמחת בית השואבה, זה מושג שעבר עם המסורת. אי אפשר להתעלם ממושגים שהיו בבית המקדש.
מתארים את ארץ ישראל.
קודם כל מתארים גם את ארץ ישראל. אני מדבר על מצווה בחיים הזורמים, השוטפים. בחוץ לארץ, זה נתן דוגמה. לא, אין ברכת כהנים, בגלל שלא נמצאים באופן כללי, לא נמצאים בשמחה. ומצוות צריכות להיות בשמחה, זה חלק מהעניין. האדם בשמחה שאדם נמצא בתוך שלו, זה הארץ שהוא מגדל כוחות חיים, זה הארץ המתאימה לו, אז שם הוא בשמחה. בגלות, באופן טבעי הוא לא בשמחה. הוא יכול על ידי צד מלאכותי, במוסף של יום של חג, איך שהוא מגיע, יכולים להגיע באופן מלאכותי לאיזה מצב של שמחה, אבל באופן השוטף הוא לא בשמחה. הוא לא יכול להיות בשמחה, אפילו אם הוא יוצא, זה המציאות, זה ה...
זה מה שקרים
בו שיבני,
זה תלמודה של בבל.
נכון. מה? טוב, את הנושא הזה אז גם גמרנו. טוב, עוד נושא, קודם כל עוד נושא אחד, הנושא הראשון. אפשר לשאול משהו?
כן,
תודה. בסדר, גם... רגע, אני אפול, כל פנים, הנה, זאת הזדמנות בהפסקה הקצרצרה הזאת שיש לנו. רגע, אז בסוף, אז חגי בכלל לא יגיע?
לא יגיע.
מה?
לא יגיע.
הוא לא יגיע. טוב, אז אפשר להאריך, את אומרת. לא, תודה. ברוך אתה, אדוני, אלוהים חכמים שאנחנו יכולים לדבר.
אמן.
קודם כל, בהפסקה הקצרה הזאת, אנחנו עכשיו בדיוק, עכשיו סיכמנו, סתם, יש פה פוטנציאל רציני לשבתות שאנחנו עושים, יש לנו מכון שמתעסק עם התלמוד הירושלמי, כל שאנחנו עושים, פעם בחצי שנה בערך שבת, בעזרת השם אנחנו אומרים, סגרנו עכשיו שבת, קצת היה לנו קצת עיכובים, לא יודע, על שבת, שבת פרשת שופטים, בהר ברכה. אז אם מישהי רוצה או משהו, שבת ירושלמי, כל מיני נושאים בתלמוד הירושלמי, בשבת פרשת שופטים בהר ברכה. שבת כזאת אמורה לעלות 750 שקל לזוג. יש גם, חוץ מזה, יש גם כנראה גם טיול למי שמעוניין. זה שילוב של טיול גם. זאת אומרת, זה תשלום בנפרד, אבל... מה את אומרת?
שנחשוב על זה.
לא, בסדר. ברור שאי אפשר שום דבר לעשות בלי לחשוב. אולי לפני שאני אעשה את זה, זה עוד משהו אחד, שושה קצת ליום העצמאות. כן, זה לא במקורות, לא בדפים מולנו. ישנה סוגיה בתלמוד הירושלמי, שם כתוב בשירת דבורה, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם. ברוך הוא השם. התנדבו ראשי עם, כשהקדוש ברוך הוא עושה לכם ניסים, תהיו אומרים שירה. כן, זאת אומרת שהכוונה משם לומדים, שכל נס שהקדוש ברוך הוא עושה, את צריכה להגיד הלל. שואלת הגמרא, והרי יש לנו את יציאת מצרים. התשובה של הגמרא, יציאת מצרים זה שונה, יציאת מצרים שונה בגלל שהיא תחילת גאולתן. אז מה השאלה ומה התשובה? הבאנו מקור לקריאת הלל משירת דבורה. הגמרא שואלת, הרי...
לא בישראל, מה...
לא, לא משנה, משירת דבורה לומדים שצריך להגיד הלל.
באיזה מילה?
בפרוע פרעות בישראל מתנדב עם, ברוך הוא השם. אז משירת דבורה אנחנו לומדים שצריך לומר הלל.
איפה זה בירושלמי?
כן,
בירושלמי. איפה
בירושלמי? כן, בפסחים י' ו'. מתי שהקדוש ברוך הוא אומר לכם, עושה לכם ניסים, תהיו שומרים בשירה. שואלת הגמרא, והרי יש לנו גאולת מצרים, והגמרא אומרת, שונה היא גאולת מצרים שהיא תחילת הגאולה. אז מה השאלה ומה התשובה?
למה לא אומרים הלל?
מה?
למה לא אומרים הלל ביציאת מצרים? כי תחילת הגאולה היא לא...
רגע, לא הבנתי, למה...
למה לא אומרים הלל?
אבל כן אומרים.
מה פירוש לא אומרים הלל?
בפסח, כאילו שאתה מתכוון?
אז אומרים, אז...
השאלה היא לדעתי, אבל יציאת מצרים לא קרתה בארץ ישראל, קרתה בגלות.
בסדר, לא, אבל מה זה... מה... מה זה קשה... מה... רגע. לא, מה השאלה? זה קרה בגלות, את אומרת?
כן, אז אם...
אז למה, אז מה התשובה התירוץ, אם זה קרה בגלות, אז מה התשובה שהיא תחילת גאולתן?
שאפילו שזה היה בגלות, אז זה התחלה של הגאולה. שאולי, בעצם אומרים הלל, אני רק איזה משהו ש... אולי, אני לא מבינה, אבל בכל
זאת
ש...
אומרים חצי ששירת... הלל.
טוב, מה שאומרים בדיוק, איך אומרים בדיוק את השירה? כמובן צריך להגיד שירה. אני גם בשירת הים, זה לא הלל, לכאורה. אבל הכוונה שירה, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, זה הכוונה. תהיו אומרים...
אז מה השאלה ומה התשובה?
רגע, טוב, מה שאת אומרת, הוא אולי שייך, בגלל שהגמרא שואלת, למה לא אומרים הלל בפורים? ואז אחד התשובות היא באמת שהיה בזה בחוץ לארץ. אז זה גם קודם כל, אז קשה להכניס את זה בגלל שזה הגמרא שואלת על פורים. אז מה היא שואלת פה? קודם כל, אחד המפרשים, זאת אומרת, אחד המפרשים הקלאסיים, יש בעצם על התלמוד ירושלמי שני מפרשים קלאסיים, קורבן העדה ופני משה. עכשיו, קורבן העדה, יש שני מסבירים את זה, אני חושב. הם מסבירים שבעצם השאלה היא, אגב, כשאני מדבר על המפרשים האלה, כל עניינם היה להראות שהתלמוד, להשוות בין התלמודים.
בין הבבלי
לבבלי. כן, להראות שאין מחלוקות. זה דברים לפעמים לא מסתברים בכלל, והרב גורן צעק על זה, מאוד הדגיש את זה, שברור שיש שיטה אחרת בתוך ה... אבל הם מנסים את כל המאמצים, ולפעמים, לפי דעתי, מוכנסת השקפת עולם. תראו תכף מה אני מתכוון. מסביר, קורבן העדה מסביר, הוא אומר, שהשאלה היא, למה אם ככה אתה אומר שעל כל נס צריך להגיד הלל, למה לא אמרו הלל שיצאו ממצרים? ואמרו רק הלל, רק בים סוף. ככה הוא מסביר את השאלה. רגע, לא אמרתי שאני מסכים לזה. תראה, אני רק מציג את
השאלה.
אני מציג את השאלה שהוא מציג. הוא אומר, למה לא אמרו הלל ביציאת מצרים? רק בקריאת הים. ואז מה התשובה? התשובה שבאמת ביציאת מצרים הוא לא קרה כלום. זאת אומרת, רק התחלה, זה רק... הוא לא קרה בעצם משהו פה ממשי. וזה רק בקריאת הים, זה כבר נחשב גאולה. מה אתם אומרות על כזה הסבר? מה?
שזה נכון בעצם, כי מה קרה ביציאת מצרים? עוד לא כאילו...
מה לא קרה כלום? עם ישראל יוצא ממצרים, יוצא לא קרה כלום.
לא, יוצא ממצרים, אבל כאילו עוד לא... זה רק התחלה די התחלה.
לא, רק התחלה.
אין בזה שום חלל.
מה?
הוא נרדף.
קודם כל הוא שיצא ממצרים הוא לא נרדף.
למה?
יצא וכתוב בני ישראל יוצאים ביד רמה. לא נרדף. אמרו להם יצא ממצרים, יוצאים ביד רמה. אחרי זה הם חזרו ואז רדפו אחריהם, אבל שהם יצאו ממצרים. לא נרדפו בכלל. הם יצאו, קום הוצאו,
היה יצא... פה משהו, איזה עניין של לחץ, כאילו, הם היו בלחץ, הם יצאו בחיפזון.
את שואלת למה יצאו בחיפזון, נכון כתוב בחיפזון, ולא שהם לא עפו את הבצק. טוב, יש לזה הסברים, אבל...
לא, אני מנסה להבין, אבל כשאחרי שהם עברו את הים, אז הם עברו איזה חוויה.
אז הם עברו את החוויה.
הם היו אחרי החוויה. בתוך יציאת צום היו בתוך החוויה, הם עטו בתוך ה...
טוב, אתם מנסים להיכנס לפרטים של הדברים האלה, יכול להיות. אני חושב, אבל קודם כל אני ראיתי את הפירוש הזה, אמרתי, הפירוש הזה הוא לא יכול להיות. למה הוא לא יכול להיות? בגלל שאני כבר ישר מצייר לעצמי, בלי בציור, כבר אני מצייר לעצמי, זה, מי שקורא את הפירוש הזה, הוא מבין, יש לו אולי לגיטימציה, לא לומר הלל ביום העצמאות. אולי לא קרה כלום. לא קרה כלום, אולי. זה מדינה הזאת, זה מה שציפינו. אז לא קרה כלום. זה רק תחילת הגאולה. על דבר כזה לא אומרים הלל. אז לא יכול להיות, הפירוש הזה הוא בלתי אפשרי. זאת אומרת...
לא, אבל לא אמרו הלל ביציאת מצרים בגלל שהם היו תוך כדי הפעולה. אתה אומר הלל על משהו מוגמר. אם היו יכולים לומר הלל אחרי קריאת ים סוף, שהם רואים ש...
לא, אז לפני...
שעברו את המצרים.
טוב, את רואה, אני רואה שארנה, אני רואה שאת נתפסת למה שהוא אמר. השאלה, קודם כל, רגע, לפני שאני אומר, קודם כל... לפני שאנחנו מנסים לתרץ פה בתוך לנסות לראות בדיוק את ההיסטוריה הקונקרטית, בדיוק מה היה, לחץ פה או שם, או בדיוק ב... השאלה היא קודם כל, אם אני בא, קודם כל, לי זה מצייר את הציור הזה. ואז ברגע שזה מצייר לי את הציור הזה, שלא אומרים, אולי יש פה לגיטימציה לא לומר הלל ביום עצמאות, אז אני אומר שקודם כל הפירוש הזה הוא בלתי אפשרי. אבל קודם כל, איך אני סותר את הפירוש הזה? קודם כל, כדי להגיד שהפירוש הזה הוא בלתי אפשרי, צריכים לסתור אותו. וזה נוגע למה שארנה העירה. השאלה קודם כל, מי אמר שלא אמרו הלל שיצאו ממצרים? מי אמר בכלל שלא אמרו הלל?
זה ההנחה הבסיסית.
זה ההנחה הבסיסית שלו, כן, ההנחה הבסיסית שלו, של המפרש. אבל בוא נבדוק את זה. נבדוק את זה, זה סוגיה מפורשת. בתלמוד הירושלמי, שכתוב שיצאו ממצרים, אמר להם פרעה, אתם קומו צאו מתוך עמי, לשעבר הייתם עבדי פרעה, עכשיו אתם עבדי השם, קמו ואמרו, הללויה, הללו עבדי השם, ולא עבדי פרעה. אז ברור שאמרו הלל, זה בכלל לא שאלה. ברור שהם אמרו הלל. אז ברור שמה שהוא הסביר זה לא ההסבר.
אז איזה גמרא שאלה את השאלה הזאת? הגמרא בבבלי?
לא, אני לא, עכשיו הסברתי... אמרתי שאלה ותשובה, איך שמסביר אותה המפרש של הירושלמי. אז מה שאמרתי, מה שהוא אמר לא יכול להיות. אני אומר, אם התלמוד הירושלמי, לפי ה... נגדיר את זה יותר, אם אני אומר שהתלמוד הירושלמי זה מקור לציונות דתית, לא יכול להיות שהוא אומר משהו שהוא לא ציונות דתית.
כן, אבל...
נכון,
מי
זה...
מי שאל את השאלה הבא, הרי יש לנו יציאת מצרים.
אז זה התלמוד הירושלמי שאל. אבל אני אומר שההסבר הוא לא כמו שהסביר המפרש.
אוקיי. אז מה?
לא אמרתי שלא, זה לא אמר, אני צריך עוד להסביר את ההסבר. קודם כל אני צריך לסתור את הפירוש שלו.
אוקיי.
סתרתי אותו, נכון? אמרתי שהם שרו. אז זה קודם כל סתרתי. עכשיו אני צריך להסביר, אז מה, אז מה, אז מה השאלה ומה התשובה?
אז עוד הפעם, ואיך יודעים שהם שרו?
השרו, זה סוגיה מפורשת בתלמוד הירושלמי, שאומר ששרו. לפי דעתי גם בתלמוד הבבלי יוצא ששרו. זה דרך אגב, זה, בתלמוד הבבלי אולי אפשר לספק, אבל יש גם לפחות דעה שיש שם שרו. זה יש שם סוגיה יותר מורכבת, לא איזה סוגיה פשוטה, זה שם סוגיה גם הלכתית. לפי דעתי גם, גם אז יוצא ששרו. גם בתלמוד הבבלי יוצא ששרו. לפחות לפי דעה הם מסוימת.
הלכו על הטיעון הזה שהם לא שרו.
מה?
למה בכלל שאלו את השאלה?
לא יודע, בגלל שבראש שלנו, לא יודע, מה?
למה הירושלמי שאל?
אז אני שואל מה הוא שאל, מה הוא שאל ומה הוא עונה, עוד לא הסברתי.
אה.
לא הסברתי, אני רוצה לשאול, להסביר. על מה אני חושב, מה השאלה ומה התשובה? לפי דעתי השאלה היא פשוטה. השאלה היא פשוטה, אתה אומר שאומרים כל פעם שקורה הלל, שקורה נס, אומרים, מאיפה אתה לומד? זה משירת דבורה, איך הגעת לשירת דבורה? אני לא צריך ללמוד את זה מקריאת ים סוף. קריאת ים סוף, זה המקור. המקור שכל נס אומרים הלל. אז מה התשובה? התשובה היא שני. שני, גאולת מצרים, שהיא תחילת גאולתם. זאת אומרת, ביציאת מצרים ברור שיגידו הלל. ביציאת מצרים זה בעצם המאורה המכונן שלהם, זה אחד המאורעות המכוננים של האנושות. פה צמח מושג שנקרא חירות, מושג של ציפייה לגאולה, אפילו מלחמת הדרום והצפון של ארצות הברית שם עם העבדים היה שם הנושא הזה של עבדות, ביטול העבדות, אלו על נס, כאילו המקור זה יציאת מצרים. זה מאורע מכונן לא רק בעם ישראל, זה בכלל מאורע עולמי שהוא בכלל שינה את כל העולם. כלומר, זה מה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, אם לא יציאת מצרים, הרי אנחנו, בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. גם אם לא היינו עבדים בפועל, אבל התודעה הזאת של העבדות, משהו השתנה פה במציאות, זה פשיטה פשוט שאומרים הלל, זה בכלל לא שאלה. זה כמו שהרב קוק אומר, שבעצם יציאת מצרים זה האביב של האנושות. אז זה פשוט שיגידו הלל. אז לכן צריכים ללמוד הלל, הלל, שאומרים הלל על כל נס, זה לומדים, שירת דבורה. הגענו לשירת דבורה.
כי יציאת מצרים זה כל כך פשוט.
נכון, זאת השאלה, זה פשוט מאוד. נכון, ברור, זה ה...
אז עוד פעם, למה בכלל שאלו את השאלה?
לא, זאת השאלה וזאת התשובה, רצו לחדד, שזה, שפה מורה מכונן. רצו לחדד את היסוד של הרב קוק, שיציאת מצרים זה אביב של כל האנושות, וברור ש...
אומרים הלל.
זה ברור שאומרים הלל, זה לא שאלה בכלל, זה לא איזה נס מקומי, עם כל הכבוד.
איך נוסחת השאלה?
הרי יש לנו את גאולת מצרים. זאת השאלה.
למה לומדים את זה מ...
לא, אז אני הסברתי, לא כתוב את זה, זה אני הכנסתי. הכנסתי, ככה מוכרים להסביר שאלה, יש שאלה ותשובה. אז הוא ניסה להסביר המפרש, קורבן העדה, ניסה להסביר בצורה מסוימת. אמרתי, הצורה הזאת היא בלתי אפשרית. סתרתי אותו, ואני מסביר אחרת. לא רק שזה לא סותר את הציונות הדתית, זה מחזק את יסודות הציונות הדתית. המושג של גאולה וחירות, הרי יסוד החירות זה בכלל יסוד מאוד מאוד מרכזי בתלמוד הירושלמי, בכלל, זאת אומרת, בתלמוד הירושלמי, זה ביהדות, הכמנה, התלמוד הירושלמי מחדד את הדברים האלו. כמה חירות זה מושג, זה מושג ראשוני בעבודת השם, זה מושג יסודי ובסיסי. אבל עוד לא גמרנו.
אז רגע, ואיך הירושלמי אומר שהם אמרו?
הם אמרו, יש סוגיה שאומרת שהם אמרו הלל, שמצומם צעק. שהללויה, לעובדו השם, ולא עבדי פרעה. זה מופיע, אם את רוצה, זה מופיע בפסחים.
יוד ו.
לא. שהם אמרו שירה, מופיע במקום אחר, לא באותה הסוגיה. אם אני לא טועה, זה בית A, פסחים בית A, גם בפסחים. או AA, אולי AA. לא בית A, אולי AA. או בית A או AA, זה משהו עם A. יש לך תלמוד ירושלמי? ארנה.
צריך להיות שם למטה.
ולצורת את המקור. כזה אחד בקושי מסתכלים בו.
אז רגע, אז התשובה היא...
מה?
אלולו את השם.
מה את אומרת?
התשובה היא שהם אמרו.
בטח שהם אמרו.
אבל אומרים את זה
מגורה
כי מה?
איזה מסך? לא, לא, זה זורים.
לא הבנתי.
לא, יש לי את כל הסט.
אה, את כל הסט?
כן,
יכול להיות. אז...
לומדים את זה מגורה כי...
אני צריך פסחים.
למה?
זה בהתחלה, זה צריך להיות מועד.
אז מה התשובה?
פסחים.
זה כל כך ברור.
כן, זה כל כך ברור. זה בדיוק מה ש... זה בפוך מה שאומר.
אולי אפשר לטול ידיים ולהמשיך?
מה?
אולי אפשר לטול ידיים ולהמשיך?
סעודה
לכבוד ראש חודש?
אה, בסדר, אפשר.
בסדר? אז אני מביאה פיתות, אפשר
לטול
ידיים. מה?
זה בלגן
לי. למה בלגן?
אני חושבת שזה דבר נהדר, אבל אני רוצה לסדר לעצמי את זה ככה...
אז אני אחזור, נו, מה הבעיה?
מה שדיברת, גם אני קצת דיברת את זה, שדווקא שיש תהליך והדברים הם לא סגורים, כמו למשל ביציאת, שרק יצאו מצרים, היו בחיפזון וכולי וכולי וכולי, ובכל זאת הם אמרו הלל על משהו, הם אמרו הלל על משהו גדול, בכל זאת, אמרו הלל על היציאה מהעבדות. אז אפשר להשליך מזה למצב פה במדינה, שהדברים לא מוגמרים, לא עשויים, אין פה איזה משהו שעשינו וגמרנו פרק באמצע תהליך.
נכון, זה בדיוק מה שאני אומר, לזה אני חותר. בדיוק, לזה חתרתי. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. תכף, אני עוד צריך לעבות את זה.
אם אפשר, ממש את כל המהלך.
את כל המהלך.
כאילו, זה כל כך יפה,
אבל זה מבולבל. בקיצור, אני רק חידדתי דרך, הייתי יכול לעשות את זה בלי ההסבר של הפרש. אבל רציתי לחדד, קורבן העדה. אני לא רציתי לחדד, אבל ברור שהאוריינטציה, אוריינטציה חרדית, זה בדיוק הרעיון. מה? אז זה ב... והפירושים בהתאם.
מי אומר זו תחילת הגאולה? הוא.
לא.
קורבן העדה אומר...
לא, זה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת, אני אקריא למה שהגמרא אומרת בדיוק. שנייה רגע, קודם כל איפה שהם אמרו שירה זה ב-AA, פסחים AA, מי שרוצה לראות בה. והסוגיה שם, פסחים י' ו', כתוב ככה, כתוב, אני קורא, כתוב ככה, כתיב בפרוע פרועות בישראל בהתנדב עם ברכו השם, התנדבו ראשי עם, זה בשירת דבורה, כן, שהקדוש ברוך הוא עושה לכם ניסים, תהיו אומרים שירה, כן. שואלת הגמרא, הרי גאולת מצרים, והתשובה היא שאני היא שהיא תחילת גאולתן. בסדר, יש לנו שאלה ותשובה, צריכים להסביר את השאלה ואת התשובה. אז אני בכוונה חידדתי את הדרך, הבאתי את הקורבן העדה כדי להראות מה לא נכון. אני בכוונה הבאתי להראות. אני רציתי להראות לכם, האמת היא שאני רציתי להראות לכם שהתלמוד הירושלמי זה מקור ציונות דתית. אז בכוונה, דרך הסתירה של הפירוש שלו. אבל אני אומר, איך אני היה? אמרתי שאני קראתי את זה פעם ראשונה, אמרתי זה לא יכול להיות. לא יכול להיות כזה פירוש.
והוא לא ידע שבהי-היי כתוב שכן אמרו שירה?
אז אני לא יודע, אני שואל עליו, אני לא יודע איך הוא לא ידע. לא יודע.
אתה ידעת?
אז הוא אומר, לא, אני אגיד לך מה הוא יגיד. אני אגיד לך מה הוא יגיד. הוא יגיד שזה דברי אגדה, שלא לומדים מזה. אני לא יודע, אז אחרת מה, או שהוא לא ידע, לא סביר להניח שהוא לא ידע. מה? לא, אולי זה... מה פירוש? את לא שמעת כאלה שאומרים שמדרשים אפשר ללמוד הלכות או דברים כאלו? יש כאלה, לא יודע מה הוא יגיד, אני לא יודע. מה? בסדר. אה, זה פיתות תחומות?
יש תחומות ויש תבנות.
אה, אם פיתות תחומות, בסדר.
כי פה זה היה נס גלוי ושם זה היה נס מסתר אצל דבורה?
לא, למה, מה פה? מה?
כי פה, כאילו, שינו סדרי בראשית. אצל דבורה שינו סדרי בראשית? כן, גם כן.
טוב, קודם כל יכול להיות, לא יודע, אני חושב שזה נס, זה לא קשור.
למה הוא אומר שצריך...
רגע, מה זה זה? מה זה זה?
אני אגיד לך...
מה זה פה?
גבינה. זה גבינה.
למה שלא היינו חושבים שבכל מקרה צריך להגיד שירה?
מה?
למה מיציאת מצרים אי אפשר ללמוד שבכל מקרה...
בגלל שזה ברור שיגידו ביציאת מצרים. זה המאורע המכונן של האנושות, זה מה שאני מסביר. זה מאורע כל כך גדול שפשוט...
לא רק במאורעות מכוננים ענקיים, אלא
נכון,
גם
בדיוק.
כל נס בנס.
נכון, בדיוק, נכון.
לא הבנתי.
עוד לא גמרתי.
זה רק האמצע.
לא, זה לא האמצע, אבל...
וואי. אז עכשיו זה מה?
קודם כל...
לעילוי נשמת רבים.
מנחם בן מביטפסק, היום את ההילולה שלו. מביטפסק.
עכשיו אני רק אומר שהמקור, לא, בסדר, אני אקחת גבינה. אמרתי, המקור...
הוא הסתכלי, שנייה, אני רק רוצה לתולד.
זה? לא, אבל תתני לכולם לרשום את ה... בוא אולי נרשום את ה... אף אחד לא מקבל פה את המיילים שלי?
לא.
אז בואו נרשום את המיילות. אני ממשיך את הרעיון שאמרתי עוד מקודם. יש עוד ירושלמי מעניין. וזה בעצם, אמרנו שהתלמוד הירושלמי הרבה יותר מתעסק בעולם ההגדה, בהגדה, בטעמי דברים. אז אחד מהטעמים, למשל, שהתלמוד הירושלמי מתעסק והתלמוד הבבלי לא נוגע, זה טעמי ארבעה כוסות. יש סוגיה שלמה למה שותים ארבעה כוסות בליל הסדר. כמה טעמים. אחד הטעמים, זה אומר התלמוד הירושלמי, כנגד ארבעה לשונות של גאולה. והוצאתי והצלתי וגעתי ולקחתי. בסדר, זה עוד עניין. אבל לא כתוב, לא כתוב כך. זאת אומרת, אני אומר את הרעיון של העניין, שזה ארבע לשונות של גאולה, אבל התלמוד הירושלמי לא אומר ארבע לשונות של גאולה. הביטוי ארבע לשונות של גאולה לא מופיע, מופיע שם ארבעה גאולות. כנגד ארבעה גאולות, והוצאתי והצלתי וגעתי ולקחתי. והביטוי שאנחנו אומרים ארבע לשונות של גאולה, זה לא ביטוי מחזל. זה בעצם ביטוי שמבטא, זה ביטוי עממי שמבטא את הרעיון. באמת הרעיון הוא רעיון, שאנחנו באמת ארבעה לשונות של גאולה, וזה בפירוט, והוצאתי, ביצלתי, וגלתי, לקחתי. אז השאלה מתעוררת, למה התלמוד הירושלמי קורא לזה גאולות, ולא קורא לזה ארבע לשונות של גאולה, בפשטות. מכאן מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שבעצם כל לשון, כל שלב, הוא בחינת גאולה.
כל מצב,
כל מצב שהקדוש ברוך הוא מקדם את עם ישראל, שעם ישראל מתקדם, זה מצב של גאולה. זאת אומרת, זה עוד הפוך ממה שהוא אמר, כן, שהתחילת גאולתם כאילו לא היה איזה כל שלב ושלב. הוא בעצמו, זה שלב שאנחנו קוראים לו גאולה. כן, אז זה כאילו משתלב עם הדברים.
למה לשון של גאולה?
גאולה, קוראים לזה גאולה.
גאולה, גאולה, כן, עכשיו גאולה.
לא, ארבע לשונות של גאולה, זאת אומרת שכל זה, זה מרכיב ביחד, ביחד זה יוצר גאולה. ארבע שלבים בגאולה, שבסופו של דבר יוצרים את הגאולה. אני אומר, כל דבר הוא נחשב גאולה.
אז מה הארבע גאולות?
כל לשון זה בעצם גאולה. כל שלב אנחנו מסתכלים על המילה גאולה, בכלל כל מיני מילים שנכנס... שאיך נכנסו לאוצר המושגים שלנו, זה מושגים לא בדיוק אותנטיים, לא ברורים בדיוק. צריכים להסביר אותם יותר. זה מין דברים שנשארו לנו, אני חושב, המציאות של גלויות. גאולה, כאילו זה משהו מושלם לחלוטין. אז זה לא. כל דבר שזה, קוראים לו גאולה.
באמת מעניין, כי באמת כשחושבים על המילה גאולה, מדברים על הגאולה העתידית, משהו
אבסולוטי כזה. נכון, נכון.
תבוא גאולה, ואז יהיה, וואו, יהיה.
נכון, נכון.
הכל יהיה פרפקט.
הרי בסכלל בתורה, גאולה זה גאולת קרקע. אני לוקח את ה... אני מחזיר את הקרקע אליי, אני קורא לגאולה. זה נקרא גאולה.
זאת לממש פוטנציאל.
נכון, מימוש פוטנציאל. משהו התקדמות. זה התקדמות, זה גאולה.
זאת מימוש הפוטנציאל. בסדר, אז
יש שלבים בדברים האלה, לא יודע, אבל להגיד ש...
כל שלב נחשב
גאולה. בדיוק.
כאילו להגיד דיינו, באמת הכל שלב.
נכון, זה כמו...
זה גאולה, עד כאן זה גאולה.
נכון, נכון. נכון, בדיוק, בדיוק, נכון. בדיוק. נכון, זה ב... טוב, אני רק... הדבר האחרון שנספיק לעשות בכמה דקות שיש לנו, ואז זה נקשר את זה גם לפרשת שבוע, וזה נגמור. תראו, ב... או בואי, לא צריכים לראות את המקור, אני אגיד את זה בעל פה. כתוב, מה הדין? אדם הולך ברחוב, הוא לא שם לב, היה שם גרטל באמצע הרחוב, שבר אותו. הוא חייב לשלם או פטור מלשלם?
השאלה למי
הוא שייך הגרטל. לא יודע, ואיזה אוקח איזה, היה שם הלך מישהו שתה בקיוסק, איזה כוס בירה, אומר לו, רגע, מה שברת איתה הגרטל? לרץ, בתוך ה... ברור שהגרטל לא שלו. מה?
אז הוא צריך לשלם.
הוא צריך לשלם.
כן, גדל. אתה בחנות, אתה בחנות מפעיל איזה...
חפץ. אתה משלם?
משלם אליו.
אבל זה לא רשות הרבים, זה חנות, זה ברור. פה אתה צריך להיזהר. מה, אתה באת לחנות, אתה יודע שאתה צריך לקנות, אתה צריך להיזהר. פה הוא אומר, אני הולך ברחוב. מה, אני לא שמתי לב. מה, אני אסור לי ללכת ברחוב? ברחוב זה בשביל להילוך הרבים. טוב, בקיצור, סוגיה מעניינת. במשנה כתוב שהוא פטור. אבל הגמרא שואלת, מה פירוש, מה פטור? בשביל מה יש לו עיניים? מה זה הוא פטור? איך יכול להיות שהוא פטור?
איזו גמרא?
לא, זה גמרא בבבלי. אין סוגיה בתלמוד הירושלמי, אבל אני רק רוצה דרך התלמוד הבבלי לחדד. תכף תראי למה אני מגיע. התלמוד הבבלי אומר שמדובר, באמת הוא חייב. ואז איך המשנה אומרת שהוא פטור? המשנה אומרת שהוא פטור, מדברת על מקרה חריג, כמו בשל בלילה, או בקרן זווית. ודברים כאלה, אבל אם הוא הולך ברחוב, באמצע הרחוב, והוא שובר משהו, ברור שהוא יהיה חייב. פתאום הגמרא משנה מהלך, ואומרת, במערב האמרי, מערב הזה בארץ ישראל, משמי דאולה, משום שאין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים. זאת אומרת, הוא פטור, בגלל שבאמת, יש פה כיוון אחר לגמרי, פטור, בגלל שבאמת אנשים לא מסתכלים בדרכים. אז מה, יש פה מחלוקת במציאות אם אנשים מסתכלים או אנשים לא מסתכלים? אז קודם כל התשובה היא כן. יש פה מחלוקת בין ארץ ישראל וחוץ לארץ, אם אנשים מסתכלים בדרכים או לא מסתכלים בדרכים. קודם כל, איפה אדם לא מסתכל בדרך כלל?
שהוא מרגיש בטוח בעצמו. שטוב לו, כאילו, הולך.
אז...
כאילו
בחוץ
לארץ הוא צריך
לדאוג,
מסתכל,
בסביב.
כשהלב שלו פנוי, אז
הוא מסתכל. אז אתה אומר את הלב פנוי. קודם כל, בפשטות העניין, בבית אדם לא מסתכל. אם אדם מרגיש שזה הבית שלו, אז הוא פחות מסתכל. או שהוא לא מסתכל בכלל, אבל הוא פחות מסתכל. אבל אם אדם כל הזמן מרגיש שזה לא מקומו, הוא לא יודע מאיפה זה יבוא לו, כל הדברים האלו.
אז הוא מסתכל בודד.
מסתכל יותר. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו צריכים לבדוק קודם כל מי מסתכל. מי מסתכל באמת? הגמרא אומרת באמת שהמסתכל זה במה היא מסתכלת. במה שהיא הולכת היא מסתכלת.
במה?
במה, שהיא הולכת היא מסתכלת. הדוגמה הכי גדולה למי שמסתכל, זה שייך ל... שייך ל... זה שייך, אני מקשר את זה פרשת שבוע. לפי דעתי, זה עניין ששייך להרחבה, אבל לא נעשה את זה פה עכשיו. למשל, או נקדים. האדם נברא בעצם סקוף קומה. נכון? ככה גם שברו ברא אותנו. מוח, לב, כליות, או כבד. זה הסדר הטבעי. למשל, בהמה, הראש שלה הוא למטה מהגוף שלה. היא שמה בראש למטה. זאת אומרת, זה הפוך. לב, מוח ו... הפוך, זה למח, אני יודע, למח, לא מלך. אותו דבר גם רשע. רשע כתוב. צדיקים ליבם ברשותם, מוח לב, אבל הם ברשות ליבם, הלב הוא יותר גבוה, זאת אומרת, הלב הוא... כלומר, בתרגום, הלב יותר גבוה. גם שאנחנו נמצאים בגלות, אנחנו כפופים. זה ה... זה הרעיון, זה חלק מהעניין. שהגמרא אומרת השור ששור שנופל לבור הוא בעצם בא לבור הוא פטור בגלל שהשור הוא מסתכל. הדוגמה הכי טובה להסתכלות זה החזיר. החזיר כתוב, יש פסוק בתהילים, כתוב יחרסמן החזיר מיר ינוברני. ינוברני זה כל הזמן הוא מחטט בהשפעה. כלומר בעצם יש אנשים שכל הזמן מסתכלים בפרטים, ויש כאלה שהולכים עם הראש קדימה, חזון, שאיפות. זה מי שמסתכל קדימה הוא בדרך כלל פחות מסתכל בפרטים. אפשר להסתכל, זה מה זה לשון הרע? הפרשה שלנו, אנחנו מוציא כל הלשון הרע, זה מי שמסתכל בפסולת, כמו כל הזמן הוא נובר ב... מי שכל הזמן יש לו חזון ומטרה וכו' וכו', הוא פחות פחות מסתכל בפרטים. לכן מה אנחנו אומרים באמת ב... אז לכן, אז זה בדיוק העניין, שאנחנו אומרים בגלות, בארץ ישראל, כשאדם הוא סקוף קומה, אז הוא פחות מסתכל בפרטים, אז הוא לא מסתכל, אז הוא שבר את הקד. אבל האלה שכל הזמן מסתכלים, אז איך אתה שבר את הקד? איך יכול להיות? אז זה המציאות של הגלות. במציאות של הגלות כל הזמן מסתכלים בפרטים. ולכן, זה נגמור, לכן אנחנו רואים בעצם מה תקנת המצורה. המצורה זה כל הזמן, הוא כל הזמן רואה את הנגעים, כל הזמן מסתכל בפרטים, אז רואים הרבה נגעים. זה לא בעיה למצוא נגעים שרוצים. אבל שעסוקים בכל מיני דברים חשובים, אז לפעמים אין זמן אפילו לראות את כל מתעסקים בדברים גדולים, לא בדברים הקטנטנים האלה. תמיד יש דברים, היה רק לסבר את האוזן, היה סתם סיפור, דיברתם על חסידים, היה בעל שם טוב סיפור על הבעל שם טוב שאשתו נתן לו צידה לדרך, אז הוא בא חזר עם כל הצידה, אז אשתו אומרת, מה, לא תמת כלום? אז אמר לה, באמת לא שמתי לב. לא, בסדר, אז...
מסוק
בענייניו. מסוק בענייניו, לא, באמת לא הייתי בסדר, אבל לא שמתי לב. היה בה... אז כל אחד בעניינים שלו, אבל מי שעוסק בכל הזמן, יש לו מטרה, יש לו חזון, אז הוא פחות מסתכל בפרטים. באמת, אז מה התקנה של ה... מה התקנה באמת של המוציא, שמרה? התקנה הוא צריך לקחת עץ ארז ועזוב. אז מה זה עץ ארז? ארז מה הוא מסמל? ארז מסמל סקיפות קומה, חוזק. לכאורה אומרים לו, בדיוק, אם אתה רוצה לתקן את הלשון הרע, אתה קודם כל צריך להיות חוזק, אתה צריך להיות בעל סקיפות קומה. כמובן, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים בדרשות הרן, בדרשות הרן, הרב צבי יהודה תמיד היה חוזר על זה, שאדם צריך לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אדם צריך להאמין שיש לו כוחות. אבל כמובן, אם אדם אומר כוחי ועוצם ידי, וכאילו חושב שהוא המציא את הכוחות, והוא מנתק אותם מהקדוש ברוך הוא, אז זה האווירה הכי חמורה, זה סתם גאוותנות, וסתם טיפשות. אז זה ברור, אבל זה לא אומר שאין לו כוחות. הכוחות באים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוחות, אז אנחנו צריכים לחבר את זה למעלה. אבל זה לא אומר שהאדם אין לו כוחות. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוחות. האדם צריך להיות מודע שיש לו כוחות, לפעול ולעשות, ויש לו... יש לו מטרות, ויש לו שאיפות, ויש לו חזון. זה כל ה... אז קודם כל אתה צריך להיות סקוף קומה, אחרי זה. אבל כמובן, לא להיות גאוותן, אז אתה צריך מיד תעזוב. אבל אתה צריך חייב להיות סקוף קומה. בגלל שאם לא תהיה סקוף קומה, עוד פעם, כל הזמן תסתכל, כמו החזיר, תסתכל, תחרסם את כל, תראה את כל, את כל הפסולת, תראה תמיד את הדברים הרעים. אתה... כל הזמן תסתכל בכל ה... כמו איזשהו זבוב, על כל הפצעים, תראה את הפצעים, במקום להסתכל קדימה. אז זהו, בארץ ישראל אנחנו מגיעים קצת לסקיפות קומה, זה באופן טבעי, וזה גם מחזק את הקומה, ממילא גם המוסרית.
כן,
של
נזכה.
אמן. תסקו במצלב ובכם כל המחלים.
לא כל כך הבנתי בעמוד 2 את דברי התלמוד ירושלמי. רבו נאמר, עומדו אדם על הצועה ומתפלל ובלבד שילד לא יהיה
לא, אבל בשרו נוגע בצועה, בגלל שבשרו נוגע בצועה זה כמו יד בשירותים, זה אמרתי. שרון נוגע בשואה, זה כמו ילד בשואה, בכלל אני רציתי לפשט את זה יותר. שרון נוגע בשואה, זה כאילו הרגל היא לא בסדר, והיד היא בסדר, והראש הוא בסדר. כאילו יש בעיה עם הרגל, בעיה עם היד, ששם דם ים בשירותים, יש לו בעיה עם היד. יש לו פה בעיה עם הרגל. שזה, מה, התלכלך לו משהו, זה, בכוונה לא אמרתי את זה, פרט כל זה המקום, אבל... הרי הוא יד בשירותים, זה כמו יד בשירותים. זה הרעיון. אז רב חיסדא אומר, יד בשירותים, הוא לא יכול לברך.
זה מסקנה הלכתית בסוף.
בארץ ישראל הוא לא יכול לברך, בחוץ לארץ, רב אונה אמר שהוא יכול לברך. זה אמרתי, בארץ ישראל הוא לא יכול לברך, בחוץ לארץ הוא יכול לברך.
איפה כן ואיפה לא?
בחוץ לארץ הוא יכול לברך, בגלל שהגוף הוא לא אורגניזם אחד. היד והראש זה משהו שונה. אבל בארץ ישראל, גם רב אונה מסכים שזה אורגניזם אחד. אין דעה שאומרת שזה שני דברים. טוב, חזקו ואמץ לבכם, שיהיה לנו חג עצמאות שמח.